אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
כמו שקצת פתחתי את הפודקאסט ואמרתי, אני מבינה אנשים דרך המיניות שלהם, אז אני רוצה להבין מה הפורנו משרת. זה חשש מאינטימיות, האם זה פחד מקרבה. יש הרבה אנשים שפונים לפורנו כי זה פשוט, הנה, לא צריך לחזר ולעשות את כל הפורפליי. וזה הדרך הקלה והמהירה להגיע לסיפוק מיני. אז האם זה בריחה מהמקומות האלה, או שאנחנו מדברים בכלל על אנשים שבאמת חוששים מהאינטימיות והקרבה? יש המון אנשים שגם זה יושב אצלם על ערך עצמי נמוך. ביחסי מין, הרי יש לי פרטנר שכל הזמן, או פרטנרית שכל הזמן מסתכלים, רואים, בוחנים, אני יכול להרגיש במבחן. זה יכולה להיות חוויה אמיתית, זה יכולה להיות גם חוויה סובייקטיבית. אבל ככה אני נמנע בזה, איך אמר לי פעם מטופל? בפורנו אף אחד לא בוחנת אותי, אני לא נותנים לי ציונים, לא... חופשי ומאושר, אז נורא נוח.
פרופסור עטרת גביר צמידן היא מטפלת מינית מוסמכת, ראש המעבדה לחקר המיניות בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, והיום בסקספיל היא הולכת לספר על ההשפעה של צפייה בפורנו על דימוי גוף של גברים ושל נשים בישראל. היי, אתם ואתן על סקספיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לא רשתת מאור, ואיתי באולפן פרופסור עטרת גביר צמידן, מטפלת מינית מוסמכת, ראש המעבדה לחקר המיניות בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, וגם אישה מאוד נערצת שאני ממש שמחה לארח באולפן. שלום עטרת.
שלום, תודה שהזמנת אותי, יש. איזה כיף להיות פה.
תודה שבאת. היה לנו קצת קשה לתאם.
כן, טוב, תקופה.
עטרת נחשבת כנראה, אולי, דיברנו על זה קודם, לפרופסורית האישה הצעירה ביותר בישראל, יכול להיות, כי את רק בת 35, ואת כבר יש לך, קיבלת השנה תואר פרופסורה.
כן, אז, כן, תודה.
כל הכבוד.
מרגש, כן. עבודה קשה, הרבה עבודה קשה.
לפי מה שראיתי, את כל הזמן מפרסמת מחקרים.
נכון, בתחום שהוא מאוד מושתק, אני חייבת להגיד, זה גם בישראל לחקור תחום כזה ולהצליח לפרסם בנושא שהוא כל כך טאבו, זה לא קל.
מיניות עדיין טאבו בעצם, גם אקדמיה?
מאוד, בחוויה שלי עדיין מאוד. התגובות שקיבלתי כשרציתי לחקור את התחום הזה, כשחיפשתי מנחה או מנחה לדוקטורט, היו תגובות לא פשוטות תמיד.
מה, כמו מה?
סקס זה משהו שעושים, זה לא משהו שחוקרים.
מה זה שטויות האלה?
מה יש כל כך לחקור בסקס?
כן.
כאילו זה כזה פשוט, אנשים אוכלים, נושמים, עושים סקס. כאילו מה, למה לחפור?
זה מה שלפעמים שואלים אותי על הפודקאסט, כמה אפשר לדבר על סקס? כאילו מה כבר אפשר להגיד? רגע, ורוצה לספר טיפה על עצמך למאזינות ולמאזינים, וגם מה גרם לך כאילו להיכנס לתחום הזה בכלל?
תראי, זו שאלה שאני שומעת אותה הרבה, כן, מה, למה דווקא סקס? אני לא חושבת שסקס זה העניין, אני חושבת שהרבה אנשים, מה שמעניין אותי זה להבין אנשים, ואני פשוט בחרתי להבין אותם דרך הסקס. יש אנשים שמבינים, דיברנו מקודם על דיכאון, חרדה, הפרעות אכילה, יש אנשים שהם רוצים להבין אנשים דרך האכילה שלהם, דרך הזוגיות שלהם, דרך ההתנהגויות שלהם, ההתמכרות שלהם. אני מבינה אנשים דרך המיניות שלהם. אבל בסוף מה שמעניין אותי זה אנשים. והמיניות זה פשוט מקום שהוא כל כך חשוף ופגיע, שהוא נותן צוהר כל כך מהיר ודירקט לתוך אנשים. כאילו נורא נורא קשה להתחבא שם, לשים שם מסכות.
כן, זה הכי חשוף שיש, ליטרלי בעצם.
ליטרלי, בדיוק.
אז את כל הזמן מפרסמת מחקרים, אבל אנחנו נמקד הפעם במספר מחקרים שפרסמת לאחרונה, ובעצם זה חלק מסדרת מחקרים שעדיין מתפרסמת.
נכון.
על ההשפעה של צפייה בפורנו, על כל מיני היבטים, גם דפוסי התקשרות וגם דימוי גוף, גם גברים, גם נשים, להטאבים וסטרייטים כאחד. בואו ננסה נצלול כזה פנימה. מה את יכולה לספר על צפייה בפורנו בישראל מבחינת הרגלים, או עד כמה זה נפוץ?
אין פורנו בישראל. חבר'ה, אין פורנו בישראל. סתם, אני צוחקת, אבל לא מזמן הגשתי איזה הצעת מחקר על פורנוגרפיה, אז אחת התגובות של השופטים שקיבלתי היה, פורנו בכלל לא נפוץ בישראל.
וואו.
הילדים פה מגיעים...
מי השופטים האלה? מי הם? אנשים האקדמיה?
כן. אז אני פה לשבור את המיתוס הזה קודם כל, למרות שאני לא חושבת שזה כזה מיתוס, אני חושבת שכבר ברור וידוע שהזמינות של פורנוגרפיה, החינמיות, האפשרויות, המגוון שהוא מציע, הופך אותו למשהו מאוד 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 נפוץ, מאוד, אפילו הייתי אומרת נורמטיבי במובנים מסוימים. הבאתי פה קצת ממצאים, כי לא מזמן אספנו הרבה דאטה בישראל בנושא. אני חלק ממחקר נורא גדול, International Sex Survey, שהוא נערך בקרב 42 מדינות בעולם. אספנו קרוב ל-100,000 איש.
וואו.
בעולם.
איזה מדינות נכללות בפנים?
הכל, מעיראק ועד קנדה.
אז בעצם גם מזרח תיכון, גם אירופה,
כן,
גם
לגמרי.
אמריקה.
ואני הנציגה בישראל, שהייתה אחראית על המידע בישראל. זה עוד לא פורסם, אבל הנתונים מישראל מצביעים על משהו כמו 61% מהגברים צופים בפורנוגרפיה באופן שבועי.
אופן שבועי זה פעם בשבוע לפחות?
לפחות. 11% צופים בפורנו כל יום.
זהו?
שבעה.
זה נשמע דווקא מעט.
כל יום?
כן, כי רוב האנשים היום, לפי התרשמותי, שאינה מבוססת מחקר, אבל התרשמותי בשטח, העוננות שלהם היא מבוססת פורנו. זאת אומרת, אנשים כבר נכון. הפסיקו לדמיין. זה משהו שאנשים נורא כזה מדווחים עליו, שהם בדרך כלל פשוט צופים בסרט, גם נשים, כן. אגב.
נכון, אבל יש עדיין נשים צופות בפורנו, יש עדיין פערים משמעותיים. כאילו בעוד אצל הגברים מצאנו שרק 7% מתוך כל הגברים אמרו שהם לא צופו בפורנו מעולם. אצל נשים, 45% מהנשים לא דיווחו צפו. שהם לא צפו בפורנו מעולם.
ואת חושבת שהנתון הזה אמיתי, או שזה פשוט בגלל הבושה והאשמה שכרוכות?
תמיד יש רצייה חברתית, כשעונים על שאלון. אבל הוא בסוף היה שאלון אנונימי, ושאלון שהוא הוצג כ-International Sex Survey, שאלון על מין, אז הוא כנראה דווקא כן משך אנשים, כאילו אם כבר הרצייה הייתה הפוכה, כאילו כן משך אנשים שמעיזים יותר לדווח על המיניות שלהם, שמוכנים לקחת חלק בסקר כזה, אפילו בינם לבין עצמם, למרות שזה היה סקר אנונימי. 36% מהאנשים רואות אחת לכמה חודשים. כאילו זה עדיין שוני מאוד מאוד גדול, באמת כמו שאת אומרת, גם כי הפורנו הוא משמש הרבה פעמים עבור גברים, זה תומך באוננות, זה כמעט בא ביחד. אבל זה הנתונים, כלומר 61% מהגברים צופים בזה כל שבוע כמה פעמים בשבוע, ו-11% כל יום.
עשיתם פילוג גם לפי נטייה מינית למשל?
כן, דווקא אצל הלהט"ב, אין מישהו שדיווח שהוא לא צפה אף פעם, לא מצאנו, אבל הרוב דווקא דיווחו על איזושהי צפייה יותר מתונה. כלומר, דווקא 70% דיווחו שהם רואים באופן קבוע, אבל כזה פעם בשבוע היה ממוצע.
וואו.
ודווקא אצל גברים הטרוסקסואלים מצאנו אחוזים מסוימים של צפייה יותר אינטנסיבית, שמתוך הגברים 2% מכורים לפורנוגרפיה.
הם הגדירו את עצמם כמכורים?
לא, זה נקודת חתך סטטיסטית, שנמדדת על ידי סקאלה, שאחר כך גם השתמשתי בה במחקרים שלי, של קומפולסיביות. כלומר, קומפולסיביות, צריכת פורנו קומפולסיבית מוגדרת על פי שאלון שבעצם מודד ואומר, האם אני לא מצליח להפסיק? האם אני רוצה להפסיק ולא מסוגל? האם זה מתחיל לפגוע לי בהיבטים שונים בחיים? האם אני כל הזמן מרגיש שאני צריך לצרוך עוד, ושמה שצרכתי בעבר לא מספיק לי כדי להגיע לריגוש? זה איזושהי סקאלה שהיא מתוקפת מאוד מחקרית, ובודקת התמכרות, ו2% מהגברים באמת מכורים לפורנו, יש לזה היבטים מאוד לא פשוטים, דבר על זה בהמשך, אצל אנשים לא מצאנו התמכרות לפורנו.
מעניין. אבל נגיד אני מניחה שבהתמכרות למין זה כן יהיו אחוזים יותר גבוהים אולי.
יש לנו גם את הדאטה הזה, אני אחזור אלייך עם זה, עוד לא ניתחנו אותו.
אוקיי. אבל למה דווקא מחקרים לחקור פורנו?
תראי, פורנו נכנס לחיים שלנו, שוב, פעם זה היה סרט, היית הולך לבלוקבאסטר, מוציא עוד אני עוד מעידן הבלוקבאסטר, כאילו היינו צריכים, זה היה סרט. היום זה באמת נורא נגיש, נורא זמין, נורא חינמי, עם שפע של תוכן מאוד מאוד גדול. ואני חושבת שעד היום, מבחינה מחקרית, האפקט של פורנו הוא נשאר קצת אניגמה. כלומר, לא בדיוק יודעים, יש מחקרים שמראים שהוא דווקא נקשר לסביעות רצון מינית גבוהה יותר, לתפקוד מיני טוב יותר, לחשק גבוה יותר, ויש מקומות שזה דווקא נחקר לביתים שליליים.
כן, כן, כן. היית גם מניחה שדווקא יהיו יותר היבטים שליליים, כאילו, כי חברה כזה שמרנית או משהו, אז היא תגנה את זה כתופעה לא טובה, שלילית.
כן, אז אחת השאלות שעומדות לפתחנו החוקרים. למה לפעמים אנחנו מוצאים שהאפקט של פורנו הוא שלילי, ולפעמים אנחנו מוצאים שהאפקט של פורנו הוא חיובי.
מתי אתם מוצאים שהאפקט שלו חיובי?
אז זהו, אז זה משהו שכן חשוב לי ככה לעשות לו רגע רפריימינג תיאורטי. אחת התיאוריות הגדולות בתחום של פורנו שהתפתחו ממש לאחרונה הוא מודל ה-ACE. A-C-E. Antecedents, Contexts ו-Effects. כלומר, ה-Antecedents זה בעצם עם מה אתה מגיע מראש, מה המגדר, מה התרבות, מה ההבדלים האישיותיים שיש לך. הקונטקסט זה איך אתה צורך את זה. ביחד, עם בן או בת הזוג שלך, לבד.
כל הדברים האלה נורא משפיעים.
בדיוק. האם זה נשמר כסוד מבן או בת הזוג? האם זה מלווה בעוננות או לא מלווה בעוננות? האם אתה מאמין למה שאתה רואה? מה המוטיבציות שאתה רואה את זה? כאילו, מה אתה מנסה להשיג בזה? כל הקונטקסט, בעצם ככל שהוא נכנס יותר למחקרים, אנחנו רואים שיש לו המון המון משקל בלהסביר לנו את האפקט של הפורנו.
כן, כן, כן.
אם אני צורכת פורנו ואני עסוקה בשמירה של סוד מהבן זוג שלי, ואני, ויש פה גם אפקט שזה דיסוננס מאוד מאוד משמעותי עם הפמיניזם שלי, או עם ערכים שונים.
לגמרי, יהיו אפילו אנשים שיראו באקט הצפייה של בן בת הזוג כבגידה. אם זה יהיה מלווה בהסתרה, או במקום יחסי מין איתם, נגיד.
כן, ואז זה לא הפורנו עצמו שבעצם מייצר את הקושי אחר כך במיניות, אלא זה שמירת הסוד, או זה הדיסוננס עם הערכים שלי, או זה הדיסוננס עם ערכים דתיים שיש לי. בכלל, בסוף יש פה גם תעשייה. להרבה אנשים מאוד קשה עם התעשייה, הם צורכים את זה, אבל הם מרגישים את הקונפליקט הזה.
כן, בייחוד נגיד אחרי עידן מיטו וכאלה, אז אנשים הרבה יותר רגישים אולי לנושאים האלה, ואולי מתמלאים הרבה יותר אשמה ובושה על זה שהם צפו, כי הם בעצם תרמו לתעשייה שמנצלת נשים, שמחפיצה, שיש בה הרבה אונס ופעולות שאינן בהסכמה. יש גם, היום אנחנו יודעים שהיו מקרים על אתרים הגדולים כמו YouPorn ו-PornHub, שהפיצו בהם סרטי אונס אמיתיים. זאת אומרת, תחת המטלה של סרט פורנו, האנס צילם והפיץ, זאת אומרת, זה הופך להיות גם משהו שמערכת תפוצה של פשעי אלימות כלפי נשים.
לא רק כלפי נשים, גם כלפי ילדים. כלומר, יש שם סרטונים שעולים של ילדים, יש שם גילוי עריות.
היה מקרה מטורף בארצות הברית לפני כמה שנים שנחטפה ילדה או נערה, והאימא שלה קיבלה מידע על כך שיש סרטונים שלה בפורנהאב. הם הורידו את זה כבר, כמובן, אבל מסתבר שהאדם שחטף אותה פרסם את הסרטונים מתחת סרטי פורנו. זה פשוט
כן,
פחד אלוהים.
כן, לגמרי, זו תעשייה מאוד מורכבת, ואני חושבת שזה גם, כשאנחנו קצת מדברות על זה, זה זורק אותי גם להגיד מאוד חשוב במחקר על פורנו, וזה לא משהו שאנחנו מספיק עושים, אבל להבין מה התוכן שאנשים צורכים. Mm-hmm. כי יש הבדל מאוד משמעותי בין פורנו שהוא רווי באלימות, או כולל באמת מעשים של אונס, או אפילו אם הוא מדמה את זה, לבין פורנו שהוא בקבוצות, או פורנו שהוא פורנו פמיניסטי, שזה גם ערוץ מאוד משמעותי, פורנו שהוא פחות עסוק בהחפצה של נשים.
הקלטתי על זה, אגב, פרק עם סיוון לוטן, על מה זה בכלל פורנו פמיניסטי, ועל יוצרות חדשות, שהם בעצם, אלה אתרים בתשלום, זה לא אתרים החינמיים, והפורנו פמיניסטי זה בעצם פורנו שבו כמעט כל המשתתפות הן נשים, והן חותמות על חוזה, למשל השחקניות חותמות על חוזה שממש מפרט את כל האקטים, ונותנות הסכמה מדעת לכל האקטים שהן הולכות להשתתף בהן, בניגוד לסרטים אחרים שאת לא, את יכולה לקבל איזשהו תסריט כזה לא לגמרי ברור, ואת לא ממש יודעת מה יקרה באקט עצמו.
אז זה כבר משהו שאני אומרת שהמחקרים שלנו מוגבלים, כי אנחנו לא תמיד בודקים, אנחנו שואלים האם אתה צורך פורנו, האם את רואה פורנוגרפיה, למה את רואה, אבל אנחנו לא תמיד בודקים את התוכן, ואני חושבת שכן יש משמעות לתוכן שאתה רואה.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז בואי נדבר על מחקר, בואי נתחיל עם המחקר שעשית על גברים. מה בעצם חקרתם שם?
אז כשבדקנו גברים, הרעיון היה לבדוק באמת, קודם כל, מה מידת הקומפולסיביות של הצפייה, מה התדירות של הצפייה.
רגע, כמה גברים חקרת?
במחקר של הגברים יש לנו משהו כמו 700 גברים, כולם ישראלים, ורצינו לבדוק בעצם האם אנשים, אנחנו רואים משהו שהוא, בואי, הוא מדע בדיוני. מדע בדיוני, אני רואה את זה בקליניקה, אנשים באים ואומרים, אני גומר מהר, אני אומרת לו, מה זה מהר? הוא אומר לי, 10 דקות, אני אומרת לו, זה מעל הממוצע. הוא אומר לי, כן, אבל בפורנו זה 25 דקות. אז אנחנו רואים הרבה מדע בדיוני שם, גם בגודל אברי המין, גם באקטים, גם בגניחות והצעקות, ובהרבה מאוד היבטים זה מדע בדיוני. אבל אנחנו רואים את זה וצורכים את זה, את רואה 60% ברמה שבועית. אז עניין אותנו, השאלה שעמדה ככה לנגד עינינו היא, אתה רואה משהו, עד כמה הוא מופנם אצלך, הופך להיות חלק מהתפיסה שלך, את הגבריות שלך, ואת הדימוי גוף שלך, ובסופו של דבר, עד כמה זה גם גורם לך לעשות שינויים ברמת האכילה, עד כמה זה בעצם גם מוביל להפרעות אכילה ולשינויים כאלה.
כאילו גברים שמסתכלים על גברים אחרים בפורנו, ואיך זה משפיע על דימוי הגוף שלהם.
כן, שאחד המושגים המרכזיים להבין את זה, זה המושג perceived realism. עד כמה מה שאני צופה, אני תופס אותו כריאלי. וזה שוב עוד מרכיב נוסף לניואנסים של פורנוגרפיה, שאי אפשר להסתכל על פורנוגרפיה כמשהו אחד. אנחנו צריכים לבדוק את המוטיבציות, את התוכן, את הקונטקסט.
כן, וגם... כי נגיד אם זה פורנו מסחרי, אז זה לא ריאליסטי, אבל אם זה פורנו חובבים, אז זה אמור להיות כן ריאליסטי. אז אם אני רואה חובבים שוכבים בצורה מסוימת, אז אני אמורה כן לחשוב שזה האמת.
אז מאוד עניין אותנו להבין האם הם תופסים את זה כמציאותי, כי ברגע שאתה תופס את זה כמציאותי, אז זה הופך להיות איזה נקודת יחס גם. אז איפה אני מול זה? כאילו... כמו הדוגמה שנתתי מקודם, כאילו אני לא מגיע לגמירה של אחרי 25 דקות. אז זו שאלה.
או גודל האיבר.
או גודל האיבר, או גם מה אני, הביצועים, כל הביצועים, ותגובות של בן או בת הזוג שלי, גם מושווים, לא רק אני משווה את עצמי לשחקן או למי שאני צופה, אלא גם אני משווה את בן או בת הזוג שלי.
מה הגילאים הכי מבוגרים והכי צעירים שסקרתם?
אנחנו רואים את זה across the board. כששוב, קצת יותר דומיננטי בקרב צעירים, אבל...
דגמתם קטינים גם? לא.
לא, לא. מגיל 18. לא, עם הסכמה. מה שמצאנו מאוד מעניין, היה שהצפייה בפורנו פרסה, דווקא לא גרמה לגברים לשרשרת הזאת, של להשוות את עצמי, דימוי גוף ירוד, והפרעות אכילה בסופו של דבר.
זאת אומרת
דווקא...
שהם ידעו שהם לא צופים במשהו ריאליסטי.
דווקא הצפייה הקומפולסיבית, וה-perceived realism היו להם אפקט. כלומר, היית צריך את שניהם. היית צריך להיות גם עם צפייה שהיא קצת קומפולסיבית, שאתה לא מצליח לעצור אותה, וגם להאמין למה שאתה רואה, ואז התחילה השרשרת הזאת. המודל הזה היה נכון לכל הגברים, הטרוסקסואלים וגברים ממיעוט מיני, להטאבים, כולם בעצם follow the same trajectory, את אותו מודל, שבעצם אני צורך פורנו, אני משווה את הגוף שלי לגוף ש... או לביצועים של מי שאני צורך בפורנו, אני מאמין למה שאני רואה, דימוי הגוף שלי יורד, ואז אנחנו מתחילים לראות כל מיני התנהגויות אכילה לא תקינות.
על איזה אחוז אנחנו מדברים? מסך כל הנשאלים?
זה, בדקנו את זה כרצף. כלומר, ככל שאתה יותר, אז אתה... לא עשינו נקודות חתך פה. שאני חושבת שהלאה גם למחקרי המשך, אני חושבת שיש אצל גברים, אנחנו נורא רוצות להמשיך לחקור גם איך זה בעצם משנה גם את דפוסי הכושר הגופני, נטילה של סטרואידים, כלומר בכלל כל הצפייה בדבר הזה. ואם אתה מאמין למה שאתה רואה, את צריך לדעת שיש לזה אפקט, יש לזה מחיר על הביטחון העצמי שלך, על תחושת הגבריות שלך, גם זה משהו שמדדנו. מה שאנחנו מצאנו זה שזה דוחף חזק יותר לעבר הגבריות הקלאסית של הגבר המבצע, הפרפורמר, שצריך להיות הדימוי הגברי, הגבר שצריך להיות עם שרירים.
המאצ'ו של פעם.
בדיוק. שחוזר עכשיו, עושה קאמבק עכשיו, אני חייבת להגיד בתקופה הזאת, אנחנו רואים את זה.
במלחמה עכשיו, בדיוק.
אני מאוד מוטרדת מזה. כאילו אנחנו עשינו כל כך הרבה פרוגרס.
נכון.
ועכשיו פתאום שוב מעלים תמונות של גברים עם מדים וכל היום...
אני רוצה להגיד לך בתור רווקה באפליקציות, שבתקופה הזאת כולם מעלים, כל מי שבמילואים מעלה תמונות שלו עם מדים. זה ממש ככה, ומסתבר שזה עובד על נשים.
כן, כלומר אנחנו חוזרים לדפוסים שהם קצת יותר... מסורתיים.
כן, רואים את זה גם, אני בטוחה אגב, שישראל היא יוצאת דופן במקום הזה, אבל רואים שנגיד דור הזד, בני ה-20 נישאים מוקדם יותר שוב. כאילו דור הוואי הלך קצת לאיבוד בזה, והייתה יותר רווקות מאוחרת, ופתאום חוזרים לבני 20 ו-18 שכבר מתחתנים.
וואלה.
אז זה מעניין.
כן.
משהו הפתיע אתכם בתוצאות?
לא מאוד, כלומר מצאנו מה שחשבנו שנמצא. כאילו חשבנו שיהיו הבדלים קצת יותר ברמת להטאבי מול הטרוסקסואלים, אבל דווקא לא, לא מצאנו את ההבדל הזה. כן, בקרב להטאבים יש יותר, במחקר שמצאנו היה יותר הפרעות אכילה, יותר צריכת פורנו, דימוי גוף נמוך יותר, שזה משהו שכן ציפינו למצוא, כי באמת אם אנחנו מסתכלים על מודל המיעוטים של מאייר והסטיגמה, הסטיגמה המופנמת, הקשיים שהחברה מערימה על מיעוטים מיניים, אז זה מאוד הגיוני שאנחנו נראה יותר קושי, אבל דווקא ברמת המודל, איכשהו עבד, שצריכת פורנו מובילה לתפיסה מסוימת של הגוף שלי והגבריות שלי, ובסופו של דבר להפרעות אכילה, דווקא המודל הזה עבד לכולם.
ממש מעניין. אז אם מגיע אלייך מטופל לקליניקה, והוא מדבר על הרגל של צפיית פורנו אובססיבית כזאת, שהוא חייב בשביל לעונן, הוא חייב לצפות בפורנו, הוא לא יכול להפריד את זה. את תנסי לטפל בזה, או שזה אישו?
תראי, באופן כללי, כמטפלת מינית, אני מטפלת במצוקה. כן, אני לא עושה התערבות במקומות של מצוקה. למשל, אם יש זוג שאוהבים לשכב פעם בשנה, ביום הולדת של אחד מהם, וטוב להם עם זה, מעולה. אני אף פעם לא מתערבת במקומות של... אז ברגע שיש מצוקה, אז בהחלט כן, אנחנו עושים התערבות, אנחנו מסתכלים על פורנו כעל סימפטום. כלומר, הפורנו עצמו הוא... כמו שקצת פתחתי את הפודקאסט ואמרתי, אני מבינה אנשים דרך המיניות שלהם, אז אני רוצה להבין מה הפורנו משרת. האם זה חשש מאינטימיות? האם זה פחד מקרבה? יש הרבה אנשים שפונים לפורנו כי זה פשוט, הנה, אני לא צריך לחזר ולעשות את כל הפורפליי. וזה הדרך הקלה והמהירה להגיע לסיפוק מיני. אז האם זה בריחה מהמקומות האלה, או שאנחנו מדברים בכלל על אנשים שבאמת חוששים מהאינטימיות והקרבה? יש המון אנשים שגם זה יושב אצלם על ערך עצמי נמוך. ביחסי מין, הרי יש לי פרטנר, שכל הזמן, או פרטנרית שכל הזמן מסתכלים, רואים, בוחנים, אני יכול להרגיש במבחן. זה יכולה להיות חוויה אמיתית, זה יכולה להיות גם חוויה סובייקטיבית.
כן.
אבל ככה אני נמנע בזה, איך אמר לי פעם מטופל? בפורנו אף אחד לא בוחנת אותי, אני לא נותנים לי ציונים, לא... חופשי ומאושר, אז זה נורא נוח.
עכשיו גם הטכנולוגיה עוד יותר קפיצה את המקום הזה, כי יש נגיד פורנו ב-VR, ואז זה ממש פורנו כמעט היפר-ריאליסטי, אנשים ממש מרגישים, עוברים חוויה אימרסיבית, ומרגישים שהם שוכבים עם השחקנית, ואז ממש יכול עוד יותר, כאילו מי צריך נשים במרכאות, אני פשוט יכול להסתפק בחוויה הזאת.
כן, גם ה-VR, ה-AI היום נכנס חזק לכל התחום, כן, אנחנו הולכים לקראת מציאות שזה יהיה עוד יותר נגיש.
רובוטיות, כן.
עוד יותר זמין, כן. עוד יותר מוחשי. תראו, לייצר אינטימיות זה דבר נורא קשה. אז יש לנו פה משהו שבעצם מהבהב לך ואומר לך, בואי, אני פה, תעקפי את האינטימיות, לא צריך את זה, תגיעו לפורקן. והאמת היא שאחד המחקרים הגדולים שאנחנו גם עושים במעבדה שלנו, היא הבדיקה של המוטיבציות לפורנוגרפיה. ואנשים, יש איזו תפיסה שאנשים רואים פורנו רק בשביל לגמור. זה לא נכון. אנשים משתמשים בפורנוגרפיה למנעד מאוד מאוד רחב של מוטיבציות. החל מסקרנות, למידה, self-exploratory, לבדוק את עצמי.
שזה המוטיבציות החיוביות.
החיוביות, אבל גם המון מוטיבציות שליליות. אנשים היה להם יום רע בעבודה, זה דרך לפרוק אנרגיה.
אסקפיזם בטח.
כן, זה שהוא סוג של אסקפיזם. עכשיו, אני לא אומרת שזה שלי.
זה יכול להתקשר למלחמה עכשיו, למשל, אנשים נגיד יחזרו הביתה, ואז הם כזה במקום להתמודד עם החיים, טוב, אז אולי יהיה להם אולי קל יותר להתבקר לפורנו.
בדיוק, ההיבטים, המוטיבציות השליליות, הם להתמודד עם רגשות שליליים, להתמודד עם בדידות, להתמודד דרך הפורנוגרפיה. פורנוגרפיה מהווה מענה לחוסר אינטימיות, חוסר שביעות רצון בזוגיות, לביסות רגשי והצפה רגשית, וזה בדיוק מה שאת אומרת עם המלחמה. כלומר, אנשים, עשינו עכשיו מחקר על המיניות במלחמה.
זה התפרסם כבר?
כן.
מצאנו... על החשק מיני, נכון?
נכון, כן. מצאנו שהחשק המיני היה בירידה. וזה היה מעניין, כי איך שהמחקר פורסם, פתאום התחלתי לקבל מלא הודעות מחיילים, שאמרו לי, תקשיב, המחקר שלך הוא לא נכון. כל מה שאנחנו חושבים עליו זה אוכל וסקס.
כן.
קודם כל, הם צודקים, כי אנחנו בדקנו את האוכלוסייה בעורף. אנחנו לא הלכנו, זה היה ממש איך שהתפרצה המלחמה. אנחנו הלכנו ושאלנו אנשים...
זה נורא נורא הגיוני, אבל.
נורא הגיוני. אבל אמרתי להם, חכו, חכו. כי אתה עכשיו באנדרנלין, ואוכל וסקס, ואוכל וסקס, מאוד מאוד תואם את הדבר הזה.
זה גם ממש כאילו ביולוגית במוח. כן, כאילו זה אותם, לגמרי. יושב על אותם אזורים.
אפרופו גם המצ'ואיזם, הגבריות הזאת ש... אמרתי, חכו. כי בעצם הקושי מתחיל כשאתה חוזר הביתה, ואתה צריך להתחיל לעשות, להתחיל לאבד רגשות קשים, הצפה רגשית, ואתה צריך להתחיל לייצר אינטגרציה עם הבית, עם בן או בת הזוג שחיכו בבית, ואתה צריך להתחיל לתאר להם ולהסביר להם מה קרה לך, ולייצר אינטימיות מתוך מקום של פגיעות, וזה קשה. ואז הפורנו, הוא שוב הוא נכנס והוא מהבהב שם, שוב כסימפטום, אבל בוא, אתה לא צריך לייצר את האינטימיות, אתה לא צריך לעבוד קשה, אתה לא צריך לעבוד על הוויסות הרגשי שלך ולדעת להביא את זה מילולית. יש שם מקום שיכול לאפשר את האסקפיזם הזה, או את הרגיעה הזאת, או את הרליף הזה מהמתח.
בעצם אשליה.
זה אשליה לגמרי. כי בסופו של דבר, אנשים, כאילו מה שאנחנו מוצאים זה שכשאנשים צורכים פורנו בשביל הסיבות הללו, הם בסופו של דבר מרגישים נורא רקניים ונורא מתוסכלים מהמיניות שלהם. כי הפורנו הוא אשליה, הוא לא באמת נותן את זה, הוא נותן אינטימיות שהיא נורא פייק.
אוקיי, בואי נעבור למחקר של הנשים.
נשים. אנחנו בדקנו 1001. נשים.
ואחת.
ואחת, זה נורא עצבן אותי, היית חייבת לענות על השאלון, כאילו אני בן אדם OCD, אני רציתי 1000.
גדול.
1001 נשים. שוב, בדקנו בעצם את הקשר בין סוג ההתקשרות שלך, לרמת המודעות שלך, את הגוף שלך בזמן סקס. הנחת היסוד הייתה שככל שאני רואה יותר פורנוגרפיה, אני אהיה למעשה יותר מודעת לביצועים שלי, לאיך שהגוף שלי נראה, למה שקורה פה.
כי לך מקור השוואתי בעצם.
בדיוק, יש לי רפרנס.
לעומת, בדרך כלל, לפני הפורנוגרפיה, אנשים, אף אחד לא ידע איך אנשים אחרים מתמודדים במיניות בעצם, גם שוב, נושא של השתקה וזה, אז לא היה לך כאילו, לא ידעת האם מה שאת עושה זה מה שבאמת נכון. אמור לקרות.
לגמרי, וזו גם אחת השאלות הכי מרכזיות שאנחנו נשאלים כמטפלים מיניים לדעתי, לפחות אני.
מה?
כמה פעמים, אנשים אחרים, בדיוק, אנחנו תמיד מחפשים לראות, והפורנו נתן הצצה במובן הזה, לכאילו, כאילו, מה קורה שם. אבל זו הצצה נוראית, כי היא לא משקפת את המציאות. אז במובן הזה, כן, זה נורא עניין אותנו, איך נשים חוות, בעצם מאוד דומה למחקר עם הגברים, רק לבדוק את זה אצל הנשים. ומה שמצאנו זה שדווקא נשים שההתקשרות שלהם הייתה חרדה,
רק תסבירי מה זה התקשרות חרדה.
התקשרות חרדה זה שאני בעצם נורא חוששת למקום שלי כל הזמן. יש לי שאלה ברמה הזוגית, האם אני אהובה, האם אני רצויה, האם אני אטרקטיבית, כלומר יש איזה חשש אינרנטי פנימי שמבוסס על פי מודל ההתקשרות על מערכות יחסים מוקדמות שיש לנו בחיים.
אבל זה לא משהו שכל אישה תשאל את עצמה?
אז זה רצף, אז היום מודדים את זה כרצף. אז בעצם, כן, כן, הצורך ההתקשרותי שלנו הוא צורך אוניברסלי. אבל ככל שאישה, החרדות ההתקשרותיות שלה, ההתקשרות החרדה שלה הייתה גבוהה יותר, היה לפורנו יותר אפקט בעצם על התפיסה שלה את עצמה בתוך יחסי מין.
מה זה אומר?
כאילו הייתה יותר מודעת, יותר מודעות, אני לא מדברת על מודעות חיובית. מדברת על מודעות שלילית, כי מודעות היא יכולה להיות גם נהדרת, כאילו הרי מיינדפולנס, כל הדברים הללו זה בעצם, בואי תרגישי ותביני מה בדיוק קורה לך בגוף. אז אנחנו מדדנו מודעות שלילית. כלומר, עד כמה אני מודעת לאיך בדיוק הישבן שלי נראה בסיטואציה הזאת, ברמה שמנתקת אותך דווקא מיחסי מין.
במקום שתהיי ברגע, את עסוקה באיך הגוף שלך נראה, ואיך את נראית בכל תנוחה.
בדיוק, זו המודעות השלילית. אני כל הזמן מודעת לאיך זה נראה ביחס לאיך זה נראה ביחס למה שאני רוצה. אז ככל שההתקשרות הייתה יותר חרדה, ששוב זה נורא הגיוני, הפורנו היה לו אפקט חזק יותר על המודעות השלילית. ושוב, מה שאני חושבת שאחת המסקנות, גם ברמה הטיפולית, שאנחנו לומדים מהמחקר הזה, זה שפורנו הוא סימפטום. אם יש שם התקשרות חרדה, הפורנו פשוט עושה לזה ריאקטיבציה. כאילו הוא מגביר את זה, הוא נותן לזה דחף חזק יותר.
כן, הוא מעצים את התחושות האלה, שגם ככה קיימות אצל האישה בעצם.
בדיוק, כי הוא כלי נורא חזק. It's a very powerful movie, לצורך העניין. כאילו הוא מאוד מאוד מונגש, מאוד literally, והוא מאוד מאוד בעוצמות שלו ובריגושים שלו, הוא נורא נורא חזק. אז הוא דוחף הרבה מאוד דברים שנמצאים שם למטה. ואני חושבת שזה גם מאוד קשור גם למוטיבציות.
גם פה לא היה הבדל גילאי בין נשים, פשוט לא. דפוס ההתקשרות שלהם בלי קשר לגיל שהם נמצאות.
בדיוק.
או. מה עם מערכות, כולם היו נשואות?
כן, בדקנו נשים בתוך קשר.
ואיך את מטפלת בנושאים האלה בקליניקה שלך בעצם? זאת אומרת, איך הדברים האלה זולגים למקום שלך, לכובע שלך כמטפלת מינית?
אז אני עובדת שוב, אני מסתכלת על אנשים חושבים שמטפלת מינית כל היום מדברת על סקס בקליניקה, אז אני פה לשבור את המיתוס הזה, ממש לא. כמות הזמן שמשתמשים בסקס שוב כמשהו שהוא נותן לי אינדיקציה על אינטימיות, דרכו אני מודדת קרבה, יכולת להביע רגשות, אבל גם פורנו אני משתמשת בו ככה. אני רוצה לבדוק מה המוטיבציות לצריכת פורנו, על איזה דברים זה עונה שזה חסר, איך זה מונע או מסית מהיכולת לוותר רגשות ולהיות אותנטיים ואינטימיים. ואני מסתכלת על זה שם, כלומר, הפורנו עצמו הוא פחות מעסיק אותי עד כמה צורכים, לא צורכים, אלא מה המטרה שרואים, ומה זה עושה לפצע שלי, או למקום הפנימי שלי, הקשה שלי, איך זה מתכתב עם זה. ואנחנו הולכים לשם, ואני חושבת שזה מאוד חשוב להבין את זה, ששוב, במקרה הזה של נשים, אנחנו ראינו את זה, שזה עושה ריאקטיבציה, לפצע שהוא קיים.
כמו קטליזטור כזה.
בדיוק, יש לנו גם ב-International Sex Survey שסיפרתי לך מקודם, יש לנו מתוך 100,000 אנשים שענו על השאלון, יש לנו משהו כמו כמעט 50,000 נשים. וגם שם זה מחקר שהוא ongoing, אבל מה שאנחנו בדקנו ועכשיו מצאנו, זה שהמוטיבציות לצריכת פורנוגרפיה בקרב נשים, קודם כל היא מאוד שונה משל גברים. כן, נשים הרבה יותר משתמשות בפורנו כדי להחזיר את זה לבן או בת הזוג שלהם. הן רוצות ללמוד, להסתכל, ללמוד מה קורה שם, והן רוצות להביא את זה למיניות שלהם. כאילו המוטיבציות הן רצון ללמידה, סקרנות מה, איך אפשר לשפר, דברים כאלה, אבל הפוקוס שלהם הוא לא שזה יהווה תחליף.
כן, זה כמו אני רוצה להיות הבת זוג הכי טובה, או כאילו להיות האישה הכי מינית שהייתה איתו, ואז הוא לא יצטרך לבגוד בי למשל.
כן, זה מוטיבציות שהן ציינו. אבל זה גם מוטיבציות לא אידיאליות, אבל לפחות זה הפורנו לא בא להחליף, הוא כאילו חוזר לזוגיות. אז דווקא נשים שהן רואות פורנוגרפיה, במחקר הזה שמצאנו, נשים שרואות פורנוגרפיה מסקרנות, או בשביל ההנאה העצמית שלהן, אז זה פחות פגע להן במיניות. זה היה פחות קשור לחשק מיני נמוך, ובעיות בתפקוד המיני, ונשים שראו פורנוגרפיה מסיבות של אני צריכה להתמודד עם רגשות שליליים שיש לי, אז אני אפנה לפורנו, או חסר לי משהו ברמה הזוגית, אני לא מקבלת משהו ברמה הזוגית, אז אני אפנה לפורנו. כשזה קרה, היה לזה אפקט מאוד שלילי, על התפקוד המיני שלהם, על החשק המיני שלהם, על הסביעות רצון המינית שלהם. בסופו של דבר, ושוב, משהו מחזיר אותנו לאייס מודל. צריך להבין את הקונטקסט של הצפייה, כאילו, שוב, אני רגע מוציאה את כל הסיפור של המוסרי מהתעשייה הזאת, שבעיניי הוא מאוד בעייתי. ואני רגע מדברת, פורנו כשלעצמו, מאוד מאוד תלוי מה הקונטקסט שהוא נצרך, מה התדירות, מה הקומפולסיביות, בשביל מה? למה אתה צורך את זה? על איזה צורך זה עונה? ושם אני הולכת בהיבטים הטיפוליים, כדי לנסות להבין איזה בור זה ממלא. רגשי, מיני, אינטימי, זוגי.
כן. בהנחה שזה ממלא בור, כי אולי זה מקום כן. חיובי, אולי. כאילו של הלמידה זה מקום חיובי, נגיד, לרכוש עוד כלים, או להכיר עוד דברים, למשל. אבל את כמטפלת מינית בארץ, נתקלת בנשים שמספרות לך על איזה שהם בעיות, או אתגרים שיש להם, כאילו פורנו הוא חלק מהם, הוא מלווה אותם, כי זה נראה לי עדיין מאוד מושתק, כי אישה יכולה לספר שאני לא ממש נתקלת בנשים, זאת אומרת, שמספרות על דרך קבע שהם צפו באיזשהו סרט, זה לא חלק מהשיח הנורמטיבי הרגיל של חברות נשים, נגיד.
כן, אני חושבת שאני כן שומעת על זה, אני שומעת על זה בשני היבטים, אני שומעת על זה קודם כל בהיבט של אני ביחס ל... בהשוואת של ביצועים ונראות וכל מיני דברים. אני כן רואה את זה גם, אבל אני שומעת הרבה הרבה יותר מנשים שאומרות שבן הזוג שלהם מרגישות שהוא רואה פורנו. בהתנהגות המינית שלו, באיך שהוא כן, רוצה כן, שהסקס כן. ייראה.
נכון, זה כן שיח שיש. למשל, הרבה נשים מתלוננות שהם, הם שכבו עם מישהו והם אמרו, הרגשתי שהוא מחפיץ אותי כאילו שאני שחקנית פורנו. זאת אומרת שהוא עושה עליי מובס שאובייסלי הוא ראה באיזה סרט והוא רוצה להגשים.
בדיוק. כן. ואז זה נורא מטריד אותן גם ברמה של שוב, זה עושה ריאקטיבציה לפצע שיש לי או לחוסר ביטחון שיש לי, כי אם הוא רואה את זה, אז האם אני, אז אני משווה את עצמי למישהי בפורנו בלי שבכלל ראיתי.
כן, כן.
אלא
כן,
רק
כן.
המיינד שלי מתחיל ללכת לשם.
כן.
וזה נורא קשה. תראי, ברמה הטיפולית אני באופן כללי, אני באה עם אפס שיפוטיות. כאילו, אני מנסה להבין מה ה-underlying motive, מה המכניזם, מה קורה שם, כדי לדעת אם להתערב או לא, אם יש פה מצוקה או אין פה מצוקה. ואני מנסה להסתכל על זה תמיד דרך הלנס של התקשרות, שזה ככה מודל התיאורטי שאני, איפה הפורנו מאפשר לדפוס התקשרות החרד שלי או הנמנע שלי להופיע, איפה הוא משרת את דפוס ההתקשרות שלי.
איזה מחקרים עתידיים אתם הולכים לבדוק, הולכות לבדוק בעצם בהקשר הזה של פורנוגרפיה?
תראה, אחד הדברים שאנחנו חייבים לבדוק, זה מחקרי אורך שעוקבים אחרי אנשים, כי מה שיש לנו עכשיו, זה בסוף זה מה שנקרא בספרות, במחקר cross-sectional. זה נסיבתי, כאילו, אני רואה ש... יש צפייה בפורנו, ואז אני רואה שיש תפקוד מיני נמוך. יכול להיות שאנשים, ואז אני אומרת, טוב, פורנו גורם לתפקוד מיני נמוך. אבל זה, בסוף מה שיש לי מבחינה מחקרית זה קשר. אז יכול להיות שדווקא אנשים עם תפקוד מיני נמוך יותר, נורא חוששים להביא את עצמם בתוך אינטימיות, חוששים משיפוטיות, ולכן פונים לפורנו. אז אנחנו צריכים במחקרי אורך, אנחנו באמת נוכל לענות על השאלה הזאת של מה גורם למה. והאם הפורנו הוא מענה לקשיים, חרדות, פחדים, מצוקות, או שהוא הסיבה להם. זה בית אחד, ואנחנו גם חייבים לחקור זוגות, כאילו אנחנו כבר עובדים על זה במעבדה, כי בעצם יש לנו איזה הנחת יסוד, שאם גבר, כמו שהראיתי במחקר הקודם, גבר רואה פורנו, זה משפיע לו על הדימוי גוף, ועל המיניות שלו. אבל הרבה פעמים הגבר הזה הוא בתוך מערכת יחסים זוגית, הצריכת פורנוגרפיה שלו, והדימוי גוף שלו, והסקשואל סקריפט שיש לו בראש, גם יש להם אפקט על בת הזוג שלו.
כן, 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 זה יכול לייצר נגיד חוסר סביעות רצון מינית, כי הוא ראה כל מיני דברים, והוא כזה עכשיו בא לי לנסות כל מיני דברים, והיא לא בקטע, אז פתאום זה מייצר איזשהו פער, למשל.
או שאני רואה פורנו, ושוב, גם ברמה הזוגית צריך לבדוק האם בת או זוג יודעת או לא יודעת. אם היא יודעת, אולי זה משפיע על הדימוי גוף שלה, זה גורם לה להיות הרבה יותר דרוכה, הרבה פחות משוחררת, ויכול לצורך העניין להפריע לה באורגזמה. וההפרעה באורגזמה הזאת יבואו לקליניקה, ויגיד, יש לנו הפרעה באורגזמה. אז בכלל, ברגע שאת מסתכלת על הדברים בקונטקסט זוגי, את אומרת, אז בכלל המקור של זה, הוא מהיבט זוגי, צריכת פורנו של בן הזוג. אז מחקרים דיאדיים זוגיים יכולים לתת לנו את הנתיבים האלה בין שני בני הזוג, את ה-dyadic effects שיש בתוך הדבר הזה. זה ככה...
יש לי שאלה קצת טכנית, עד כמה קל או קשה לצאת לדרך עם מחקר כזה? זאת אומרת, יש לך אור ירוק לכל סוג של מחקר שבא לך, או שאת צריכה לעבור בירוקרטיות וכאלה דברים?
מצחיק, בהתחלה אמרו לי, כשהתחלתי את הדוקטורט, אז אמרו לי, אף אחד לא יענה לך על שאלות כאלה. בחיים לא, תורידי את השאלות האלה מהשאלה.
זה קטני אמונה, וואו.
ואספתי דאטה כל כך מהר, כי בסוף אנשים רוצים לדבר, המיניות היא חלק אינטגרלי מהחיים שלנו, היא חלק משמעותי מהחיים שלנו, של כולנו. אנשים רוצים לענות על זה, הם רוצים לדבר על זה, כמות התגובות שאני מקבלת אחרי שאנשים ממלאים שאלונים, של וואו, כמה רפלקציה זה נתן לי, איך פתאום אני חושבת על המיניות שלי כעל משהו הרבה יותר מורכב. אנשים צמאים לענות על זה, אז לא קשה בכלל, אני חושבת שגם ועדות אתיקה היום הרבה יותר פתוחות לנושאים האלה. המעבדה שלנו גם עדיין חושבת על כל מיני מחקרים ב-VR, אז שם אני צופה שיהיה קושי. גם בגיוס, כי כרגע באמת מה שאנחנו עושים זה שאלונים אנונימיים, שאנשים ממלאים באמת בינם לבין עצמם, אבל ברגע שאתה מתחיל לעשות כל מיני ניסויים, עם מניפולציות במעבדות,
אבל נגיד סקס במעבדה עדיין אי אפשר בעולם.
לא, לא. אבל אנחנו גם לא רוצים להגיע לשם. אנחנו רוצים לעשות דברים שהם באמת אחרים, אבל אני חושבת שמה שמאפשר לאנשים באמת חופש לענות, זה האנונימיות. זה נורא קשה לתת את זה בתוך מערך ניסוי.
פרופסור עטרת גבירץ מידן, היה לי העונג. תודה רבה.
תודה, היה לי כיף להגיע.
היה ממש מרתק. תבואי שוב עם מחקרים עתידיים.
אני אבוא.
בהצלחה.
בוודאי, תזמיני אותי.
עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, יוטיוב, טיק טוק, אינסטגרם או בכל אפליקציות פודקאסטים. אתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפיל הפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא גיא סלם. אני לורי שטט מאור. נשתמע בפעם הבאה.